לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו למאיש ועד בהמה, למען תדעון אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל. כך מופיע בפרשתנו בפרק י"א פסוק ז'. המגפה האחרונה של מצרים פגעה בבחורות האדם במצרים. הפינאלה של עשרת המכות יצרה חציצה ברורה ובניכרת בין המוכים לבין בני ישראל. בחלק המצרי הבכי והנהי זעקו לשמיים. בארץ גושן היה שקט מוחלט. ננסה לעמוד על מספר פרשנויות לאותו שקט, לא יחרץ כלב לשונו. נתחיל בפירוש אונקלוס. כך הוא אומר, ולכל בני ישראל לא ינזיק כלבה בלשני למבח, למענשה ועד בעירה, בדיל דתדעון דיפריש השם בין מצראי ובין ישראל. הפרשנות המקובלת לחוסר חריצת הלשון על ידי הכלבים הוא שקט מופתי ששרה במחוזותם של עם ישראל. אך תרגום אונקלוס טוען שהכיוון הוא אחר. לא ינזיק כלבה בלשני למבח. כלומר, לא יזיק בלשונו לנבוח. יש כאן שתי נקודות. לא יזיק וינבח. כלומר, לא ינבח. אונקלוס מעלה נקודה מעניינת במובן הזה שהכלב לא יזיק על ידי נביחות. בדרך כלל אנו נוטים לחשוב כי כלב מזיק על ידי נשיכה או שריטה. זאת בדומה לבני אנוש. אך האמת היא שישנו נזק אחר אפשרי, כמופיע במסכת בבא קמא. כך מופיע שם בדף י"ח עמוד ב', דתני רמי בר יחזקאל, תרנגול שהושיט ראשו להעביר כלי זכוכית ותקע בו שברו, משלם נזק שלם. ואמר רב יוסף אמרי בעיריו, סוס שצנף וחמור שנער ושיבר את הכלים, משלם חצי נזק. הגמרא במסכת בבא קמא מתארת נזקים שמתבצעים על ידי קול. נשיפת האוויר בכוח על ידי התרנגול, או צניפת הסוס ונעירת החמור, מזיקה כלים ושוברתן. כלומר, קול יכול להיות מחולל נזק. איני בטוח במובן המעשי אם נביחה של כלב יכולה להיות חזקה כל כך עד כדי שתייצר נזק פיזי לחפצים, אך זו בהחלט אפשרות קיימת בפירוש של התרגום אונקלוס. מאידך, פרשנות מציאותית יותר, ניתן להבין מהמשנה במסכת בבא קמא בפרק ז', משנה ז'. אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלים בסוריה ובמדברות שבארץ ישראל. אין מגדלים תרנגולים בירושלים בפני הקודשים, ולא כהנים בארץ ישראל בפני הטהרות. אין מגדלים חזירים בכל מקום. לא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן היה קשור בשלשלת. אין פורסים נשבין ליונים, אלא אם כן היה רחוק מן היישוב 30 ריס. במשנה זו כלולים מספר בעלי חיים, כאשר התייחסות לבעל חיים מדגישה באילו מקומות ותנאים אסור לגדלם. הסיבה היא משום שאותם בעלי חיים פוגעים בסביבתם, וממילא צריך לשמור שהסביבה לא תהרס. אם כן, בהינתן אזור שאותו הם אינם יכולים לחלות, מותר לגדלו שם. בהתייחסות לכלב, המשנה אומרת כי אסור לאדם לגדל כלב, אלא אם הוא קשור בשלשלת. בימינו היה ניתן להשתמש במילה שרשרת. האיסור על כלב סמוך לאיסור גידול החזירים בכל מקום. וכל הנראה מגדיר איסור גידול בכל מקום ללא סייג השרשרת. במילים אחרות, אסור לגדל כלב בכל מקום בעולם ללא קשירתו בשרשרת. רבי עובדיה מברטנורה על המשנה מסביר את הכלב מפני שנושך ומנבח ומפלת אישה מיראתו. רבי עובדיה מסביר כי הכלב נושך ונובח, ואישה מעוברת מרוב פחד ואימה מקולו ומרדיפתו אחריה תפיל את עוברה. כאן הפחד הוא גורם ההפלה, אך הגורם להפלה הוא קולו של הכלב. נזק זה הוא עצוב ומדכא ובוודאי משמעותי. ניתן לומר גם כן שפירושו של אונקלוס מכוון לאותו נזק על ידי קול. אישה המפילה את עוברה כתוצאה מרעש חזק ומפחיד, שגם נזק שכזה לא היה בליל מכת בכורות, למרות הקולות הקשים שעלו בבתי המצרים. קול שכזה ואף קול חלש יותר של כלב נובח לא נשמע בארץ גושן. כהערת אגב, בפירוש הון עשיר על המשנה מופיעה הנקודה הבאה. את הכלב, הכלבים לשון רבים, דומיה דתרנגולים וחזירים לא קטני. משום דאין דרך בני אדם לגדל כלבים הרבה, בפרט מארעים שבהם, איירי מתניטין כמו שכתב התוספות יום תורה. רבי רפאל עמנואל חי, בעל הפירוש הון עשיר, טוען כי ניסוחה של המשנה לא יגדל אדם כלב, נכתב דווקא בלשון יחיד, ומקבע את המחשבה כי לאדם אסור לגדל כלב יחיד, משום שיותר מכלב אחד גם כך אנשים לא מגדלים מביתם. ככל הנראה בזמנו של רבי רפאל עמנואל, במאה ה-18, לא נהגו לגדל כלבים רבים בבית. כיום כמובן אמירה שכזו אינה נכונה מציאותית. אגב זה נראה לומר כי גם לשון הפסוק נוקטת לשון יחיד, לא יחרץ כלב לשונו. אולי ניתן לומר שפירושו של רבי רפאל עמנואל יתאים להסברו של הפסוק. גם במצרים העתיקה לא היו אנשים שגידלו כלבים רבים בביתם. תופעת הדוג ווקר בוודאי לא הייתה נפוצה. פירוש דומה לתרגום מופיע בדברי הרשב"ם. לא יחרץ כלב, המלאך מזיק ומשחית בחורי מצרים. אבל בחורי ישראל, אפילו כל ניבוח של מזיקי החיות לא יזיק אותם. רשב"ם אומר שגם קולות נוספים שאינם בהכרח כלבים, לא יזיקו את עם ישראל תוך כדי מכת בחורות. כלומר, כלב הוא רק דוגמה. הכוונה בלא יזיקו כמובן יכולה להיות אחד מהרעיונות שהעלינו. היזק על ידי קול או הפחדה והפלה חס וחלילה. בכיוון דומה הלך הכתב והקבלה, לא יחרץ כלב, לא ינענע לשונו להשמיע קול נביחה, נגד צעקת קול יללה שישמע בין המצרים מחרדת אימת מוות הבא עליהם פתאום, שלא בדרך הנהוג. לישראל תהיה מנוחה והשקטה בלי דאגה ופחד, כי גם קול נביחת הכלבים הנהוג בלילה, המחריד ומבעית את האדם, גם זה לא ישמע בין ישראל. כלומר אותו קול מפחיד שנשמע של נביחת כלבים באמצע הלילה, גם זה לא ישמע אצל ישראל. פירוש מעניין המושך לכיוון אחר עולה מדברי סבו של רשב"ם, רש"י. לא יחרץ כלב לשונו, אומר אני שהוא לשון שינון, לא ישנן. וכן לא חרץ לבני ישראל לאיש את לשונו, לא שנן, אז תחרץ תשתנן, למורג חרוץ שנון, מחשבות חרוץ, אדם חריף ושנון, ויד חרוצים תעשיר, חריפים, סוחרים, שנונים. רש"י אומר כי הביטוי יחרץ הוא מלשון שנון, חד. כלומר לשונו של הכלב לא תהיה חדה. אם היינו מדמים זאת לבני אדם, כלומר אדם שלשונו אינה חדה, היינו מגיעים לאדם שאינו ציני ופוגעני. בדרך כלל, אנשים חדים, הינם אנשים דקדקנים ומציקים לעתים, אשר לשונם משולחת בסביבה במובן החברתי, ואם אינם שמים מחסום לפיהם, הרי הם יכולים להגיע למצב של מוות וחיים ביד הלשון. אך לאור העובדה שבני אדם אינם בקיאים בלשון הכלבים, ככל הנראה גם אם כלב ידבר שרה בבעליו, הדברים לא יובנו על ידי בעליו ועל ידי שאר בני האדם שבסביבה. רש"י הולך כנראה בכיוון אחר מאשר אונקלוס ורשב"ם. ההיזק של הכלב לא יבוא מהנביחה עצמה, אלא מנשיכה ככל הנראה. שנינות הלשון תכוון כאן יותר לנזק פיזי ישיר על ידי הכלב, כלשון חדה כביכול שפוצעת, מאשר נזק שהוא בבחינת כוחו של הכלב. עד כאן ראינו שתי דעות מרכזיות בפרשנות חוסר חריצת הלשון של כלבי בני ישראל. באונקלוס, רשב"ם והכתב הקבלה דיברנו על נביחה שגורמת נזק, אם זה במובן של פחד או במובן של נזק שנוצר כתוצאה מהקול, וברש"י ראינו את נושא הנשיכה, כלומר נזק פיזי. כנגד דעותיהם של אונקלוס ורשב"ם ניצבת דעתו של הרש"ר הירש. וכך הוא אומר, חרץ, חרש בהוראה מוגברת, בהתגבר חד על קשה. בהשאלה לתחום הטעם, טעם חריף וחודר. חריצי חלב, גבינה. ובהשאלה לתחום פעילות האדם, החריצות המתגברת על קשיים, יד חרוצים. וכאן שום כלב לא יניע את לשונו החרוצה בדרך כלל. לא זו בלבד שמאדם ועד בהמה לא יפגעו בישראל, אל אפילו רחש עוין, חסר עונים אמנם, כי נביחתו של כלב, לא יתעורר נגדם. הכל, אף הבהמה, ימלאו הערצה וידומו בפני האדם היהודי. דומה לכך אמור ביהושע, לא חרץ לבני ישראל לאיש את לשונו, והכוונה שם לא רק לכלב. הרש"ר הירש מתייחס כאן במובן של חריצות לחדות, כמו שחריצי חלב הם גבינה חדה או קשה. ולגבי פעילות של בני אדם, חריצות מתגברת על דבר קשה, על קושי. מעניין הדבר, כי הרשע ריש טוען שנביחת הכלב היא אמנם רחש עוין, אך אין בו כדי להזיק. בלשונו הזהב, רחש עוין חסר עונים. כנגד שלל המקורות שאלינו, ניתן לחשוב כי הרשע ריש התייחס מציאותית לנביחות הכלב, כמשפט הידוע ממקומותינו, כלב נובח אינו נושך. הכלב ובדומה לו שאר החיות יהיו שקטים בעת המכה. גם הדבר שהוא רק בבחינת מציק ומפריע, רעש קל שיכול להאיר תינוק משנתו, לא יפריע לעם ישראל אליבא דרשע ריש. זאת בניגוד מוחלט למה שמתרחש ברוב ארץ מצרים. עתה נעבור למשנה מפורסמת, אשר ממנה מספר פרשנים שואבים פרשנות מרתקת אחרת. המשנה הראשונה בשס מדברת על זמן קריאת שמה של ערבית, וכך מופיע במשנה הראשונה, מימתי קורין את שמה בערבין, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים עד חצות, רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. הדעה הראשונה, דעת רבי אליעזר, היא שזמן קריאת שמה הוא משעה שהכהנים אוכלים את תרומתם עד סוף השמורה הראשונה. השמורה מתארת חלק יחסי בלילה. בביאור המושג השמורות, הגמרא נותנת זיהוי לכל השמורה או חלוקה של הלילה. וכך מופיע בדף ג' עמוד א' במסכת ברכות בתלמוד הבבלי. תניא רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות הווה הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר, השם ממרום ישאג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביהו. וסימן לדבר, משמרה ראשונה חמור נוער, שנייה הכלבים צועקים, שלישית תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. אנו רואים שלכל משמרת יש סימן עולמי שמתאר או מתייחס לאותה משמרת. המשמרת השנייה מיוצגת על ידי כלבים צועקים. מקובל לפרש זאת כנביחה של כלבים באמצע הלילה. במסכת בבא קמא ישנה מימרה נוספת בהקשר של קולות כלבים ומשמעותם, וכך מופיע בדף סמך עמוד ב' בבבא קמא. תנו רבנן, כלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר, כלבים משחקים, אליהו הנביא בא לעיר, והנמילה דלת בו נקבה. הגמרא מסבירה כי כאשר כלבים בוכים, זה סימן שאדם נמצא על ערס דווי או פורנות באה לעולם, ומלאך המוות מסתובב. כאשר הם משחקים ושמחים, זה סימן שאליהו הנביא מגיע ועמו בשורת הגאולה. מסייגת הגמרא את השמחה של הכלבים כאשר שביניהם נקבה, והם מבצעים חיזורים סביבה. על בסיס אמירות אלו שבגמרא הוצאו כמה פירושים לביטוי חריצת לשון המופיע בפרשתנו. הדעה הראשונה שנתייחס אליה היא דעת הדעת זקנים מבעלי תוספות. וכך הם אומרים, ולכל בני ישראל לא יחרץ, והיינו הנס. דאף על גב דאמרינן כלבים צועקים מלאך המוות בא לעיר. אם כן, דין היה לצעק בשעת מכת בכורות. אפילו הכי, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. הנס המתואר על פי דעת הזקנים, היא שאומנם כלבים אמורים להרעיש כשמלאך המוות מגיע, אך במכת בכורות היה שקט מוחלט. כאן נדגיש כי הביטוי בגמרא הוא בוכים, וכאן הדעת זקנים כותב צועקים, כנראה טעות סופר בהשפעת הגמרא במסכת ברכות. מעבר לכך דעתה מסתדרת לפי דעת אונקלוס ורשבם, הטוענים כי החריצה מתייחסת לנביחה. אכן מדובר פה על נזק כלל, אלא על עצם הנס שלמרות שמלאך המוות הסתובב במצרים, עדיין הכלבים לא נבחו. החזקוני ממשיך כיוון זה, ומדייק אותו בהתייחס לעם ישראל. לא יחרץ כלב לשונו, מנהג הכלבים לנבוח אחר חצות לפי שום משמרתן, כדי איתה בברכות שנייה, כלבים צועקים, ואילו ישקימו מקלם בידם ולא ינבחו אחריהם. הנס בדברי החזקוני הוא לא כללי המתייחס למלאך המוות. הכלבים לא נובחים כללית. הנס לפיו הוא שהכלבים לא נובחים למרות שהם ערים לאור המשמרת שלהם בעת שעם ישראל יוצאים ממצרים. כאן הנס ברור וגלוי. אם הכלבים היו נובחים כשעם ישראל יוצא ממצרים, זה היה יכול להיות חשוד בעיני המצרים, למרות שהיו כנראה תרודים בנושא אחר. למה הכלבים נובחים באמצע הלילה? מה קרה? יש חגיגה ושמחה לעת בארץ גושן? לאור זאת היה שקט גם בעת היציאה עצמה ממצרים עם המקלות כאשר עם ישראל יוצא. לכן ניתן להבין את גודל הנס בכך שגם הכלבים לא נבחו. רבנו בחיי מביא שני פירושים מיסטיים שונים. לא יחרץ כלב לשונו, על דרך הפשט דימה מכת בכורות לכלב, ללמד שבשעה שהנזק מצוי לבני אדם הצדיקים ניצולים ממנו, כעניין שכתוב, ייפול מצדך אלף ובבה ממיניך. בפירושו הראשון אומר רבנו בחיי, כי מכת בכורות דומה לכלב, כלומר לא מדובר על כלב ממשי, אלא על משל למכה עצמה, בה הצדיקים שמה ישראל אינם ניזוקים ממנו. המכה היא כן כלב וכל מזיק אחר שאינו מזיק לצדיקים. ממשיך רבנו בחיי בפירוש על דעת הקבלה. ועל דעת הקבלה, מה שהביא חריצת הכלב אצל מכת בכורות, כידוע כי הכלב חיה גשמית, לא יסבע לעולם. וכן אמר הנביא, לא ידעו סובעה. והכוח המשחית לא יסבע לעולם. למור, הב, הב. ובעבור כי הנבלה והטרפה לקו מצד כוח המשחית, לכך צוותה התורה להשליח הטרפה והנבלה לכלבים, שנאמר לכלב תשליחון אותו, לפי שהכלבים מאותו צד הם. וזהו שאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. למדך כי הכלב חרוץ הלשון, כעניין שכתוב בנחש, ואין יתרון לבעל הלשון. והנה אצילות הכוח המשחית, יבוא אליו מכוח מידת הדין, המכה כל בחורי מצרים, ומידת הדין עצומה היא בחצי הלילה, ולפיכך חלב ההם, ובמתו כל בחוריהם, וגידל לך הכתוב, כי בחצי משמרה שנייה צעקו הכלבים במצרים, לפי שבא מלאך המוות ביניהם. ובפירוש אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כלבים צועקים, מלאך המוות בא לעיר, כלבים שוחקים, אליהו בא לעיר. ואמרו עוד בברכות, לחילוק משמרות הלילה שהם שלוש משמרות. ראשונה חמור נוער, רמז למידת החסד, ולא נזכר חמור בתורה עד שבא אברהם. משמרה שנייה, כלבים צועקים היא מידת הדין, הרי ששם הוא בזה רמז לכלבים צועקים. משמרה שלישית, אישה מספרת עם בעלה ותינוק יודק משדי אמו. שמו בזה רמז לפרנסה, שהקדוש ברוך הוא מזמין פרנסה לכל בריאה באותה שעה. וכן רמז שלמה, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. התינוק הוא כלל העולם, משדי אמו היא אישה מספרת עם בעלה. ואם כן יגיד לך כתוב כוח הנס הגדול, כי אותה שעה שהיה הכלב חורץ לשונו אל המצרים, לא היה חורץ לכל בני ישראל. ווסיף באור, למען תדעון, אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל. כלומר, בין מצרים שהוא מצד הכלב, ובין ישראל שמצד השם יתברך, המפליא לעשות. בפירושו השני, רבנו בחיי מעלה, כי הכלב אוכל ותמיד רוצה עוד לאכול. כלומר, תאבונו לא סביע. באכילה זו, הוא נחשב לכוח משחית והורס, המייצג פורנות ואת מידת הדין בעולם. מעניין הדבר שרבנו בחיי בפירושו השני, חורז את הגמרות שהזכרנו לאל, את הגמרה ממסכת ברכות ואת הגמרה ממסכת בבא קמא, ומדגיש לכל האורך, הצליח למצוא את הכישורים המתאימים לכך שהכלב מייצג את מידת הדין והפורענות. מסכם רבנו בחיי, כי הנס במכת בכורות הוא שהכוח המשחית בעולם הופנה כלפי מצרים בלבד, והשם הוא זה שהשגיח ושמר על בני ישראל באותו הזמן. ראינו מספר שיטות בנושא חריצת הלשון שלא התקיימה אצל הכלבים בעת מכת בכורות. הכיוון הראשון שראינו התייחס לנביחה. ראינו זאת באונקלוס ברשב"ם ובכתב הקבלה, לנביחה הגורמת נזק. ברשריש התייחסנו לנביחה חסרת אונים ואינה מזיקה. בעדת זקנים מבעלי התוספות והחזקוני ראינו את הנביחה כהתראה על יציאת מצרים. כיוון כללי שלי ראינו בדברי רשי מתייחס לנשיכה. ורבנו בחי בכיוון השלישי התייחס לכלבים ולחריצת הלשון כאל רעב, אכילה וכוח משחית. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי, והיום נתייחס לרעש לבן. עיבוד אותות הוא תחום בהנדסת חשמל שמתעסק בניתוח של אותות והצגתן ופעולות נוספות כמו קידוד ופיענוח. יכולים להיות מסוגים שונים, כגון אותות חשמליים, קרינה אלקטרומגנטית ועוד רבים ומגוונים. בעיבוד אותות, רעש לבן הוא אות אקראי בעל עוצמה שווה בתדרים שונים. רעש לבן שואב את שמו מאור לבן, כשם שאור לבן מורכב מצירוף של כל תדרי האור הנראה בעוצמה שווה. כך גם האותות של הרעש הלבן הם בעלי עוצמה שווה בעוצמתם לכל אורך הזמן בו הרעש מתקיים. ידוע שצלילים אקראיים שמתרחשים בפעימות לא קבועות, כמו נביחות, בכי של תינוק ועוד, מפריעים את השינה מאוד ומפחיתים את האיכות שלה. במיוחד לאנשים שרגילים לישון בשקט גמור. אנשים שישנים בסביבה רעשנית אינם ישנים שינה רצופה וממלאת באנרגיה המספקת. שימוש ברעש לבן גורם לכך שהאוזניים שלהם קולטות דווקא את הרעש הלבן, ותוצאה מכך הרעשים האחרים לא מפריעים את שנתם והם ישנים טוב יותר. רעש הקרוב לרעש לבן הוא רעש ג'ונסון. רעש זה נוצר מתנועה אקראית של אלקטרונים במוליך, כאשר המוליך נמצא בשיווי משקל. שיווי משקל זה מתאר מצב שבו יש איזון בין הכוחות במוליך ובין הכוחות שמחוץ למוליך, כלומר יש ניטרליות. עוצמת רעש זה תלויה בטמפרטורה של החומר המוליך, אך לא במתח המופעל עליו. רעש זה דומה לרעש לבן במובן הזה שבכל תדירות של רעש יש התפלגות נורמלית של גאוס בצורה של פעמון, עם ממוצע אפס וסטיית תקן שתלויה בטמפרטורה וכו'. כלומר, תדירות הרעשים די קבועה כמו ברעש לבן. רעש זה התגלה על ידי ג'ון ג'ונסון במעבדות בל ב-1928. ג'ון סיפר לחברו היירי נייקוויסט את התופעה המעניינת והוא מצא לכך הסבר. ולכן אותו רעש נקרא גם כן רעש נייקוויסט. רעש לבן ניתן לייצר על ידי מכשירים רבים. לדוגמה רדיו ולטלוויזיה על מצב סטטי ללא תוכנית, מה שאנו מכנים לעתים שלג. דוגמה נוספת היא מזגן שמייצר רעש קבוע. רעשים כאלו יכולים למסך את הרעשים החד פעמים שתיארנו לאל. ישנם רעשים נוספים המוכרים בתחום של רעשים, מה שנקרא צבעוניים. ישנו רעש ורוד, שמייצר רעשים קבועים, חובר בין תדרים גבוהים ונמוכים, כדי לדמות רעשים קבועים כמו רחשי גלי ים. רעש זה נחשב רגוע ומאוזן יותר ולכן מרדים בקלות יותר בני אדם. כאמור לאל, רעשים כמו לבן וורוד ועוד הינם אקראיים. ישנם מספר שימושים לרעשים אלו מעבר ליציבות שינה אנושית. לדוגמה, רעשים לבנים הם בסיס ליצירה של מוזיקה אלקטרונית מסוגים שונים. בנוסף, על מנת לייצר אקראיות, ניתן להשתמש ברעש לבן. במחשבים ישנה חשיבות רבה לנושא האקראיות. כל נושא יצירת האקראיות הוא תחום שלם במחקר במחשבים. ספציפית, על מנת לייצר מחולל מספרים אקראיים, או פסאידו רנדום ג'נרייטור, משתמשים לעתים ברעש לבן. האתר random.org משתמש בצורה מעניינת באנטנות אטמוספירה הקולטות רעש לבן כדי לייצר מספרים אקראיים. אנטנות אלה קולטות רעשים מן העולם כמו ברקים ורעמים ומשתמשת בהם כדי לייצר את אותו רעש לבן. האתר שמשתמש באנטנות מאפשר לייצר מספרים רנדומיים, לבצע הטלת מטבע בצורה אקראית לחלוטין, לערבב קלפים או להטיל קובייה אקראית. כל אלו חשובים מאוד בתחומים של אבטחת מידע והצפנה. אתר זה random.org הוקם ב-1998 על ידי דוקטור מאדס הר מאוניברסיטת טריניטי באירלנד. לסיכום, הכרנו את נושא עיבוד האותות בכלל והרעשים לבן וברוד בפרט. הזכרנו בנושא הרעש לבן כמחולל אקראיות במחשבים על מנת לייצר מספרים אקראיים, להטיל מטבעות אקראיים ועוד. עתה נעבור לקשר בין שני הנושאים. נראה לומר כי במהלך מכת בכורות, בה הכלבים לא נבחו לפי שיטות אונקלוס, רשבם והכתב הקבלה, השינה של בני ישראל בוודאי הייתה נוחה. אני מתקיימה. נביחות הכלבים היו יכולים להיחשב כרעש המזיק לשינה, ובוודאי מפריע את שלוות שנתם של עם ישראל. אפשר לומר כי אכן לא היו כלבים בסביבה, או לא נבחו, והשקט שרר בכל ארץ גושן. לפי האמור לאל, אם נלך לרמת הדרש, אפשר לטעון כי גם אם היה רעש, היה מיסוך שבעבורו נביחת הכלבים לא נשמעה, ולא הפריע את שנתם של בני ישראל. אך בוודאי בפשט הפסוקים פשוט לא היו נביחות. הרעש היחיד שהיה, אם בכלל, היה רעש לבן בתדר מאוד מאוד נמוך. לסיכום, ראינו מספר פירושים על נושא חריצת הלשון של הכלבים. לאחר מכן דיברנו על נושא הרעשים, בפרט הרעש הלבן. סיימנו עם הקישור בין שני התחומים דרך הרעש הלבן ונביחות הכלבים. שבת שלום.